אנחנו ממש ערב ראש השנה, אז חשבתי לדבר על הנושא של התשובה של ראש השנה. כשאנחנו חושבים על ראש השנה, באמת זה תלוי מאיפה אנחנו מתחילים. אם אנחנו מתחילים מהגמרא, אפילו מן הסידור, מהמחזור, אז אנחנו מבינים משהו לגבי המהות. אבל אם אנחנו מתחילים מצד שני של הפסוקים בעצמם, אז יותר קשה. צריכים לשים לב שעד ספר ויקרא אנחנו לא שומעים בכלל על ראש השנה, וגם כן אגב לא יום הכיפורים. יום הכיפורים, שניהם, אנחנו שומעים על קיומם רק אחרי חטא העגל, ויכול להיות שזה חשוב, יכול להיות שזה לא חשוב. לגבי יום הכיפורים זה יותר מדויק, אז משה רבנו עולה לקבל את הלוחות השניות ויורד ביום הכיפורים, ומאותו תאריך אנחנו מקבלים כל שנה ושנה עוד הזדמנות לכפרה. אבל לגבי ראש השנה באמת קצת חסר אפילו הסבר, ובפרשת אמור, שזה אחרי פרשת אחרי מות, אחרי החטא הנורא של עם ישראל, יש לנו פסוק שלא מסביר כל כך הרבה. ודבר, זה במקור ראשון, פרק כ"ג, פסוק כ"ג, ודבר השם המשה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש, יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קודש. והמשך, לא תעשה מלאכה, וכו' וכו'. לגבי יום הכיפורים, יש יותר הסבר. אך, בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים מקרא קודש, יהיה לכם ועיניתם את נפשותיכם, למה? כי יום הכיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. שבת שבתון הוא לכם ועיניתם לנפשותיכם. אז לגבי ראש השנה, כל מה ששמענו, עוד פעם, זו פעם ראשונה, לא ידענו שום דבר לפני זה. אז כתוב שיש איסור מלאכה, זה שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. אפילו מה זה תרועה, מה זה זיכרון תרועה, אין שום דיבור פה, ואנחנו לא יודעים. רשי כמובן צריך לעזור לנו קצת פה. רשי אומר, זכרון תורה, זכרון פסוקי זכרונות ופסוקי שופרות, לזכור לכם עקדת יצחק שקרב תחתיו איל. ועל העניין הזה שרשי צריכים לחזור, גם מי שמסתכל פה על רשי, מיד צריך להיות שאלה מה קרה למלכיות. זכרון תורה, אז רשי מפרש את הפסוק. אז אפילו את המלכיות של ראש השנה, שזה חלק של התפילות ויכול להיות העניין הכי חשוב של היום, זה חסר פה בגלל שזה לא יהיה פסוק. רש"י מפרש זיכרון תרועה, אז הוא מפרש פסוקי זיכרונות ופסוקי שופרות, ואין לנו פה אפילו הצד הזה, העניין הזה של מלכיות. הרמב"ן, ואנחנו נכנסים פה קצת, הוא ציטט את רש"י, והוא אומר, ולא פירש הכתוב את המצווה הזאת. אז בעצם השאלה ששאלתי, מה זה ראש השנה, מאיפה זה הגיע, איזה חג זה, אז הרמב"ן אומר, אין לנו פירוש, התורה לא אומרה לנו. למה התרועה? גם כן אפשר לשאול, מה זה תרועה, אבל למה תרועה? ולמה נצטרך זיכרון לפני השם ביום הזה יותר משאר הימים? ולמה יצווה להיות מקרא קודש כלל? למה באמת זה יום שאיסור מלאכה? אז עכשיו הרמב"ן נותן לנו איזושהי הבנה, אבל מפני שהוא בחודשו של יום הכיפורים בראש החודש, נראה שבו יהיה דין לפניו יתברך. כי בם ידין עמים. בראש השנה יושב לכיסא שופט צדק. ואחרי כן, בעשרת הימים, יישא לפשע עבדיו. אז מאוד מעניין מה שהרמב"ן עשה פה. מצד אחד הוא אומר בעצם, שוב, אני לא רוצה לשים מילים בפה של הרמב"ן, אבל מצד אחד הוא אומר שאנחנו לא יודעים. אלא אנחנו יודעים שיש משהו בחודש הזה. יש לנו יום הכיפורים. והוא גם כן אומר לנו עוד מושג שלא ידענו מן הפסוקים, שזה עשרת ימי תשובה. אבל בבחינת הרמב"ן, הכוכב פה אין ספק שזה יום הכיפורים. ואם יש לנו מקרא קודש, ויש לנו שבתון בראש השנה, אז יש לנו מושג של עשרת ימי תשובה, שראש השנה מוביל אותנו ליום הכיפורים. ואם יום הכיפורים זה היום של, יום של הסליחה והכפרה, אז כן נראה יש גם כן איזשהו עניין של כיסא שופט וצדק. אבל שוב, זה מעניין. אילו לא היה לנו תורה שבעל פה, ממה שכתוב בפסוקים פה עד עכשיו, יהיה קצת קשה להבין. אחרי זה רמב"ן נכנס לעניין של התרועה בעצמה, בגלל שזה באמת היה הרמז היחיד שיש לנו, כאשר כתוב עוד פעם, זיכרון תרועה. אז מה זה התרועה? אז עכשיו הרמב"ן נכנס לעולם הקבלה, ועל דרך האמת. כל פעם שרמב"ן רוצה לגלות לנו קבלה, אז הוא אומר לנו דרך האמת. ועל דרך האמת תרועה, היא שמדה על אבותינו ולנו. שנאמר אשרי העם יודעי תרועה. אז הרמב"ן אומר לנו, כדי להבין את העניין של היום, באמת המפתח פה זה התרועה. תרועת מלחמה, יש, כשלא עלינו יש מלחמה, אז משתמשים גם כן בתרועה. והוא ממשיך, ויש לנו עוד חצי משפט פה, וכן זיכרון תרועה, מקור קודש יהיה הזיכרון בתרועה. התרועה מביא הזיכרון, לפיכך הוא מקור קודש. אז עוד פעם, למה יש איסור מלאכה? בגלל שזה יש זיכרון. אי זיכרון תרועה. שוב אני אומר, שאנחנו לא כל כך מבינים מה המהות של היום. ולא הוא צריך להזכיר שופר. כי השופר רמז ביום, והתרועה בו. והנה הוא יום דין ברחמים, לא תרועה מלחמה. אז לפני זה, הרמב"ן אמר שיש לנו מושג של תרועה מלחמה, אבל זה תרועה אחרת. זה דין ברחמים. זה המושג שצריכים להבין, והוא יחזור על העניין הזה בהמשך. ומני זה הזכיר הכתוב התרועה, שכבר קבלה ביד רבותינו וכל ישראל, רואים עד משה רבינו שכל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. ולמה יזכיר כתוב תרועה ולא יזכיר התקיעות כלל, לא בראשונה ולא יום הכיפורים, אבל התקיעה היא הזיכרון, והוא השופר. והתרועה כשמה. אז גם כן צריכים להבין מה זה השמה. ומפני שהיא כולה מן הרחמים, תקיעה לפניה ולאחריה. אני יודע, אני לא פירשתי הרבה עכשיו, רק קראתי את המילים. ולפיכך אמר ביודעי תרועה, כי בצדקה ירום וכתפארת וזמועתה. וניזה מבואר כי הכל תלוי בתשובה. אלא, בראש השנה מתייחד מידת הדין ומנהיג עולמו, וביום הכיפורים במידת הרחמים. והוא מאמרה, מלך יושב על כיסא דין, ראש השנה יום דין ברחמים, ויום הכיפורים יום רחמים בדין. ואם מישהו כבר לא מבין שום דבר, זה בסדר. זה לא כל כך ברור. זה לא כל כך מובן, כל מה שראינו עד עכשיו. אנחנו רואים, בעצם יש קושי, ויש קושי לא פשוטה. יש לנו יום, ואנחנו לא יודעים מה באמת המהות של היום. מה יש בכל זאת? אולי יש פה איזשהו קשר עם, עם יום הכיפורים. יותר מזה, יש תרועה, אבל מה זה התרועה הזה? זה לא כמו תרועה אחרת. אז בסדר, זה לא, אז מה אנחנו יודעים בראש השנה? זה לא יום הכיפורים, אבל יש, זה קשור. זה לא תרועת מלחמה, זה סוג אחרת. מה הוא אומר? שני מילים שזה אותו מילים, אבל לפעמים גם הסדר של מילים חשוב. פה כתוב שמדובר בראש השנה, זה יום דין ברחמים, אבל יום הכיפורים זה משהו אחר לגמרי, בגלל שזה רחמים בדין. ואלו המושגים שאנחנו צריכים לנסות להבין. בהמשך הרמב"ן הוא ממש נכנס לעולם של הקבלה, והוא אומר עשרת ימים של ראש השנה יום הכיפורים, ימוז לעשר עשר הספירות, ועכשיו אני אומר בכולי וכולי, בגלל שהוא הכניס אותנו ממש לעולם הקבלה. מצד שני, יש לנו את הלימוד פה של, של הרמב״ם. ולהבין את הרמב״ם, אפשר להסתכל בכמה מקומות. ומה שאני מעדיף לעשות עכשיו, זה להתחיל דווקא מה שהרמב״ם כותב במור נבוכים, והוא בעצמו יגיד לנו להסתכל במקום אחר במה שהוא כתב במשנה תורה. במור נבוכים, חלק ג' פרק מם ג', פה הרמב״ם נותן פירוש לכל החגים, ובאמת זה פרק, למרות שאולי זה ספר שהרבה מאיתנו לא מסתכלים כל כך, זה פרק אחד שכדאי ללמוד את כל הפרק, ואני לא מקווה, אני מקווה לא לקרוא את הכל. הוא אומר שיש פה עניין של זמנים, ואני דלג על שורה רביעית, ועניין סום כיפור גם כן סיבתו מובערת, שהוא נתון דעת התשובה. והוא היום שירד בו אדון הנביאים בלוחות שניות, בשרם בסליחה חטאם חטאם הגדול. וזה בדיוק מה שאמרנו לפני כן, לגבי מה זה יום הכיפורים. זה היום שעם ישראל קיבלו סליחה וכפרה על חטא העגל, ובגלל זה אנחנו מקבלים את ההזדמנות הזה כל שנה. והיה היום ההוא לנצח יום תשובה ועבודה גמורה, ולזה נסרה בו כל הנאה גשמית וכל תורך ותועלת הגוף. אני יכול להוסיף על הרמב״ם פה ולהגיד שמה כתוב לגבי חטא העגל, שכל העם אכלו ושתו וקמו לשחק, שרש"י שם אומר שזה גיל עריות, אז מה אסור ביום הכיפורים? אכילה ושתייה וכל מיני דברים, וזהו. זה ממש אותו דברים שעשינו בחטא העגל, אלו הדברים שאסורים ביום הכיפורים, בגלל שיום הכיפורים בא פעם ראשונה לחפר על חטא העגל, ואחרי זה קדוש ברוך הוא ממש נתן לנו מתנה. אולי אתם תצטרכו להשתמש בזה עוד פעם. כשאנחנו מדלגים קצת עוד פעם, עד כן ראש השנה, יום אחד, מפני שהוא יום תשובה, והארת בני אדם משכחתם. ומפני זה יתקע בו בשופר, כמו שביארנו במשנה תורה. אז נסתכל בעוד מה הוא כתב שם. וכאילו הוא הצעה ופתיחה ליום הצום. כמו שמופרסם בקבלה אומה, בעניין עשרת ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים. אז עכשיו אנחנו מבינים מה שכתוב ברמב"ן, בעצם זה כבר היה פה ברמב"ם. ושניהם מתמודדים עם אותו עניין. לא יודעים בדיוק מה זה ראש השנה, ולמה קיבלנו ראש השנה, מה מהות של ראש השנה, אבל אומרים אותו דבר. העיקר פה יום הכיפורים, והפתיחה של יום הכיפורים זה ראש השנה. הוא אומר, כמו רמזתי שם, גם כן הוא השתמש בעניין של והארת בני אדם משכחתם. אם אנחנו מסתכלים במקור חמש, הלכה ג', זה פרק ג' הלכה ג', כשם ששוקלים, אז זה היה הדיבור עד עכשיו, כשם ששוקלים אבנות אדם וזכויות בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים אבנות כל אחד ואחד מבואי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. זאת אומרת, זה יום הדין. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, וכו' וכו'. הלכה ד', אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה, גזירת הכתוב, מה זה גזירת הכתוב? התורה לא נותן שום פירוש. זה גזירה. ככה. אני הייתי יכול אפילו להגיד שזה חוק. זה אין שום הסבר. רמז יש פה. כלומר, אורו אורו ישנים משנתכם וקיצו נרדמים מתרדמת וחיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו ברכם. אלו השוכחים את האמת בעבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו רעה ומחשבתו אשר לא טובה. אז להבין את מה שהרמב״ם אמר פה, מה באמת הרמז, מה העניין הזה של ראש השנה, אז אנחנו יכולים לפרש את זה ככה. רב סלוויצ'יק נתן, העביר שיעור על עניין של תשובה ב-1975. ובאותו שיעור התייחס לשאלה מה באמת התשובה של ראש השנה. והוא אמר שראש השנה זה יום של הרהורי תשובה. ואנחנו צריכים להבין מה זה הרהורי תשובה בניגוד לתשובה בעצמה. יום כיפורים זה הזמן לתשובה שלמה, להשלים את העבודה. וכמו שראינו כבר אצל הרמב״ם ואצל הרמב״ן, הפתיחה, מתחילים, ההתעוררות. וזה גם כן, יש משהו מאוד חשוב בתו, התעוררות, ואני אנסה להסביר קודם כל בהמהלך של רב סולובייצ'יק, ואז אנחנו נמשיך. לבן אדם להגיע לתשובה שלמה יש הרבה עבודה. לא כל מהלך של תשובה זה תשובה גמורה. אפשר להסתכל ברמב"ם פרק ב' לגבי תשובה ותשובה גמורה. לא כל אחד מגיע לזה. אבל יש איזשהו עניין של התעוררות. מה זה התעוררות? הבן אדם מבין שהכיוון שהולך זה לא מוצלח. באותו שיעור שהזכרתי ב-1975, הרב סולובייצ'יק הוא סיפר סיפור איום ונורא כדי להציג מה זה התעוררות. הוא אומר, לפעמים בן אדם חי באשליה. ובאמת, עולם של חטא זה עולם של אשליה. ו... ולפעמים אנחנו מאוד נהנים מאותו אשליה, בגלל שזה עושה לנו טוב, אנחנו נאמין זה, זה עולם שלנו, האשליה. אבל באיזשהו שלב אנחנו צריכים לקום ולתעורר, ולהבין מה העולם האמיתי ומה העולם עולם השקר. אז מה היה הסיפור היום נורא שהוא סיפר? הוא אומר בדיוק את התאריכים. הוא אומר זה היה שביעי של פסח, ליל שביעי בפסח באמצע לילה, ב-1967. הוא אומר שהוא ישן בחדר שלו, והיה בחוץ גשום, רוחות, קולות וברקים, והוא תערב, והוא אומר, וואי, אשתו הייתה מאוד חולה, היה לה סרטן, היא הייתה למטה בחדר אחר, בגלל שלא הייתה מסוגלת לעלות את המדרגות, אז הוא זכר שהוא השאיר את החלון פתוח, אז הוא התחיל לדאוג, אולי הגשם ייכנס, הרוחות ייכנס, ומה יהיה? אז הוא רץ למטה, סגר את החלון, הסתובב, וראה שהחדר ריק. ואז הוא זכר שבעצם היא נפטרה חודשיים לפני זה. הוא אומר, באמצע החצי שינה שלו, הוא עדיין חשב שהיא בחיים. זה העולם האשליה. איך זה ייתכן שאשתו, שהוא אהב כל כך, איך יכול להיות שהיא לא בעולם? אז באמצע החלום שלנו, עולם העולם של הלא אמיתי, עדיין היא בחיים למטה, בחדר. אבל באיזשהו שלב הוא תורר והבין, זה לא נכון, זה לא אמת. היא כבר בעולם האמת, ואני פה לבד. הוא אומר שההרגשה הזו, שבן אדם מבין שהוא חי באשליה, ששוב, לדוגמה, זה סתם היה דוגמה, אבל למה שרוצה להסביר, עניין של חטא, הוא אומר שזה עניין של השופר. השופר צריך להיכנס פנימה בלב של הבן אדם, שהוא יתערר להבין, וואי, כל השטויות שאני עושה, כל הדברים שחשובים לי, זה עולם של שקר, זה לא זה, זה לא אמת. אבל עניין, אז עניין של השופר, זה לא להוביל אותנו לתשובה ממש עד הסוף, התשובה האמיתי שזה מחזיק מעמד. אלא שהבן אדם יתעורר להבין שכיוון שאני הולך זה כיוון לנושא. אולי נגיד ככה, בואו נגיד שבן אדם, דיברת הרב סולובייצ'יק, אני אגיד עוד סיפור. אנחנו, אני וכמה חברים שלנו היינו בניו יורק, ונסענו בקיץ להיות אצלו, כמה חבורה מצומצמת, למדו אצלו בקיץ, איזה 20 חבר'ה. אז אחד מהחברים, הוא נסע חצי הדרך, אז הוא צריך למלא את האוטו, לשים דלק באוטו. אז הוא שם את הדלק, ואז באיזשהו דרך הוא עשה סיבוב, והוא חזר לכיוון ניו יורק, למקום להמשיך לבוסטון. וזה נסיעה של 5 שעות, אז הגיע 2.5 שעות, ואז הוא הסתובב ועוד 2.5 שעות, והוא מגיע לניו יורק, והוא חושב שהוא מגיע לבוסטון. אז בן אדם שנוסע בכיוון לא נכון, זה עולם של שקר. ולפעמים כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להבין שאני בכיוון לא נכון. נכון, לא הגעתי עד היעד, לא הגעתי עד הסוף, אבל עצם העובדה שאני מבין שאני נוסע לכיוון לא נכון, זה כבר יכול להציל אותי לכנס יותר ויותר ויותר לעולם השקרי הזה. זה באמת עניין של ראש השנה. זה עניין של השופר. זה עניין של התעוררות, זה עניין של הרהורי תשובה. ואם אנחנו חושבים שהרהורי תשובה זה לא מספיק, אז צריכים לזכור את הגמרא. הגמרא במסכת קידושין אומר, אם יש בן אדם שהוא לא צדיק, הוא רשע, אבל הוא אומר לאיזשהו בחורה, הרי המקודשת לי על מנת שאני צדיק, והיא מקבלת את הטבעת, כתוב שם מקודשת. למה? אז כתוב, אולי באותו שנייה היה לו הרהורי תשובה. זה היה מספיק. זה מספיק להפוך אותו לצדיק בבחינת הלכה לאותו שנייה. הרמב״ם אמנם אומר שהוא מקדש מספק, אבל מה הספק פה? אולי הרהורי תשובה. יכול להיות שבן אדם הזה גנב וגזל ויש לו כל מיני דבר, הוא צריך להחזיר את הכל. נכון, בבחינת דיני תשובה, הוא צריך להחזיר את הכל. אבל אותו רגע, אחרי שהיה לו הרהורי תשובה, הוא כבר נחשב בבחינת הלכה לצדיק. וזה דבר איום ונורא. למה? בגלל שהוא רק התחיל את הדרך, אפילו עכשיו הוא רק הסתובב, הוא לא הגיע ליעד. אבל זה מה, זה הרהורי תשובה, וזה ראש השנה. בראש השנה אנחנו צריכים להתחיל את התהליך. אם הגענו עד הסוף, בסדר, יש לנו 10 ימים, יש לנו עד יום הכיפורים. אז עוד פעם, פשוט כדי להבין מה זה ראש השנה, זה בעצם מה שהרמב״ם אומר לנו פה. ושוב, בשני מקומות. זה הזמן להתעורר, זמן לקום. השופר זה השעון מעורר, אומר לנו, אתה הולך לכיוון לא נכון. אתה חי בחיים של ממש של אשליה. אבל לגבי מה זה השופר, אנחנו עדיין לא מבינים. ובעצם לא כתוב שופר בכלל. לדעתי, אם אנחנו עובדים קצת יותר קשה, ועכשיו כל מה שאני רוצה להגיד עכשיו, נגיע אולי יותר עומק בהמשך, אבל עכשיו אני רוצה להגיד דבר ממש פשוטו של מקרא. היה לנו במקור ראשון מילה שלא ידענו מה זה המילה הזה. איזה מילה? זיכרון תרועה. אז איזה מילה? זיכרון אנחנו יודעים מה זה, תרועה לא יודעים מה זה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מסתכלים קצת הלאה, זה היה פרק כף ג' בספר שמות, אז אם אנחנו מסתכלים בפרק כף ה' בספר שמות, אנחנו מוצאים פסוק לגבי היובל. וספרתי לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים, יהיו לך ימי 7 שבתות השנים, 49 שנה. אגב, זה מאוד מאוד מוזכר לנו מה שגם היה בפרק כף ג' לגבי ימי העומר, ימי העומר, זה המיקרו, ימי העומר, עד שמגיעים לחג השבועות. אז כתוב, העברת שופר, אגב, מהמילה העברת, אנחנו לומדים על תקיעה לפני התרועה, גם בסוף הפסוק הזה, אחרי יום הכיפורים, תעבירו, זה עוד תקיעה, ככה גמר לומד את העניין של תקיעה לפני ותקיעה אחרי, והעברת שופר תרועה. אז פה עוד פעם יש לנו את המילה תרועה, וגם כן יש לנו עוד הבנה, שבעצם עם מה עושים תרועה? עם שופר. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארצכם. וקידשתם את שנת 50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. אז עכשיו אנחנו מבינים משהו, אולי קצת יותר על מהות, שדבר אחד שאנחנו מבינים, שתרועה קשור עם שופר. דבר שני שאנחנו מבינים, שמשתמשים בשופר ביום הכיפורים. עכשיו, הכל הולך הפוך. לפני כן למדנו מן הרמב״ם ומן הרמב״ן, שמה זה ראש השנה, זה בגלל היום הכיפורים. אז עכשיו אנחנו רואים שמה שהם אמרו, זה ממש עניין מהותי. זה לא סתם שזרקו את הרעיון הזה, זה אותו חודש, לא. יש לנו לא רק אותו חודש, אותו מילה, תרועה. נכון, זה 50 שנה, וזה כל שנה, אבל התרועה נמצאת ביום הכיפורים. עוד פעם, נחזור על זה. לומדים מהפסוקים לגבי יובל עניין של התקיעה, של התרועה, של התקיעה ושל השופר, ויש עוד דבר. זה יום של שחרור. זה יום שכל חוזר לעצמה. זה יום שכל העבדים הם חופשיים. זאת אומרת, שוב אני אומר עכשיו בבחינת, ברמת הפשט של דברים. אם לומדים את השופר מן היובל, והיובל זה יום שהכל חוזר להמקור, זאת אומרת שגם בראש השנה כשמשתמשים בשופר, הכל צריך לחזור למקור שלו. ועוד פעם אני אומר את זה ברמת הפשט של הדברים, ולא בעניין של רמז ודרשה, אלא כמו שלומדים את השופר ממקום אחד למקום השני, גם כן לומדים את העניין של המהות של השופר, ומה שהשופר עושה. השופר זה עניין שמביא דרור, מביא חופש לבן אדם, ועכשיו אני אומר מכל עם החטא, מי שהיה עבד חוזר הביתה, אם יש שדה, זה חוזר לבעלים, זה עניין של תיקון, ממש תיקון. זה תיקון הרבה לפני העולם של הריזל, של עניין של התיקונים, זה עניין של תיקון, או במחשב reset, שאני, הכל חוזר כמו שהיה צריך להיות. אז, אבל כנראה בראש השנה גם הנשמה צריך לחזור לאיפה שהיה. מצד שני, יש לנו עוד מקום ללמוד על הקשר גם עם יובל וגם עם שופר. וזה פרק י"ט בשמות. שם ההכנות למתן תורה. פה בפסוק י"ג כתוב במשוך היובל הם יעלו בהר. אז יובל שכבר היה או שיהיה בפרק כ"ה ויקרא נמצאים פה בשמות. אבל בהמשך כתוב פסוק ט"ז ויהי ביום השלי ויות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד ההר וקול שופר חזק מאוד. ועוד פעם פסוק י"ט ויהי קול שופר הולך וחזק מאוד משה דבר אלוקים יעננו בקול. אז עכשיו אני רוצה להגיד הרהור, לא פחות, לא יותר, מחשבה. אמרתי בהתחלה משפט שאולי הבנתם, אולי לא הבנתם, אולי אהבתם, אולי לא אהבתם. אמרתי שזה מאוד מעניין, ואני אפרט עוד קצת. בפרשת משפטים היה אזכור של שלוש הרגלים, ממש במהירות. אבל לא הזכיר את ראש השנה ולא יום הכיפורים. יום הכיפורים מוזכר רק אחרי חטא העגל, וגם ראש השנה רק אחרי חטא העגל. ואתם יכולים להגיד לי, סליחה, יש הבדל עצום ביניהם. מתי היה יום הראשון, הראש השנה הראשונה בהיסטוריה? יום בריאת עולם. מתי היה יום הכיפורים הראשון בהיסטוריה? לא רק 10 ימים ביניהם. היה כמה אלפי שנים ביניהם. 2,400 שנה בערך בין ראש השנה לימים הכיפורים. לא 10 ימי תשובה. הרבה הרבה זמן. ולמרות שראש השנה זה לכל העולם, וזה עניין של בריאת העולם, מצד שני, יום הכיפורים זה לעם ישראל, ויום סליחה וכפרה לעם ישראל, ואין שום עניין פה של כל העולם, אלא אם אתם רוצים להזכיר, אולי זה הכוונה של מפטר יונה, שבכל זאת אנחנו גם חושבים על כל העולם. אבל חוץ מהספר יונה שקוראים, יום הכיפורים זה באמת עניין של עם ישראל. ולמרות שראש השנה זה כל העולם, אני בכל זאת יכול להגיד שאם יש לנו מושג הזה של 10 ימי תשובה, יכול להיות שרק אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר, עם ישראל בכל זאת זקוקים ל10 ימי תשובה, זקוקים לראש השנה וליום הכיפורים. יכול להיות שלפני זה ראש השנה לא היה עניין שלנו, זה היה עניין של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו איזושהי מתנה, להגיד לנו, תיקח את השופר, יש משהו שמתרחש בשמיים באותו יום, יש לכם עוד ציווי, יש לכם עוד יום של קדושה, יש עוד יום שבתון, בגלל שמשהו מתרחש בשמיים, ושוב אני אומר, לפני הר סיני, ולפני חטא עגל, זה לא מוזכר, להמשיך את המחשבה, עכשיו אנחנו מביאים עוד דבר. אמרתי לפני כן ש49 ימים בין פסח לחג השבועות זה מביא אותנו מהשיעבוד לגאולה האמיתי שזה לקבל את התורה. 49 שנה עד היובל, כל השמיטות עד היובל זה אותו דבר, זה המיקרו וזה המקרו. העניין איזה תאריך אנחנו תוקים בשופר דווקא ביום הכיפורים. אגב, זה מוזר. היה אמור להיות דווקא בראש השנה. זה ההתחלה של שנת ה-50. למה יום הכיפורים? עוד עניין היום הכיפורים. יום הכיפורים זה היום של קבלת התורה. בעצם, מה זה תשובה? תשובה זה לא רק שאני אומר, סליחה, טעיתי. התשובה היא שאני אומרת, טעיתי, ואני אקבל לעצמי לעשות משהו אחר בעתיד. מה זה המשהו אחר? העניין של תשובה זה רק עובד אם בן אדם מקבל על עצמו את התורה. זה קבלת התורה. נכון, חג השבועות זה מתן תורה. אבל יום הכיפורים זה יום של קבלת התורה. וקבלת התורה זה מה שמתהר. זה מה שנותן לנו את הסליחה והכפרה. אז עכשיו פשוט לשימו לב לכל הקשרים פה. השופר התחיל במתן תורה. התעורר, תקבלו את התורה. כל העולם צריך להיות אחרת עכשיו. בכל זאת חטאנו אחרי זה. אז זאת אומרת שקבלת התורה לא היה מושלמת במתן תורה באותו יום שעמדנו בהר סיני. היה שופר, אבל לא היה מוצלח. אז אנחנו חייבים לחזור לעשות את זה עוד פעם. אז איך אנחנו עושים את זה עוד פעם? זה עניין של יום הכיפורים. אז עכשיו אני חוזר ואומר, פשוט להבין את העומק של הרמב״ם ושל הרמב״ן, אבל איך אנחנו מתחילים את כל זה, אנחנו צריכים להתעורר. זה עם השופר. ואיך אנחנו מסיימים את יום הכיפורים? עם השופר הגדול. שזה השופר שמצד אחד קשור ליובל, זה ממש עניין של יובל, ומצד שני יכול להיות שזה קשור למתן תורה, שגם כן הקבלת התורה או מתן תורה היה בתוך קולות וקול השופר. אז עכשיו אנחנו ראינו, וכל מה שאמרתי עכשיו זה לא היה מבוסס על מדרש ועל חזל ועל קבלה, שום דבר, רק על פסוקים. איזה פסוקים? תרועה מצאנו בראש השנה, תרועה מצאנו ביובל. אם התרועה ביובל קשור לשופר, השופר כבר מצאנו עם יובל במתן תורה, ומה שאני טוען דבר מאוד פשוט. פשוט תשימו לב למילים שהתורה משתמש בהם, אני לא צריך להגיע עכשיו אפילו לרשי לשום דבר. זה מה שכתוב בו בתורה, ופשוט מה שקרה, נקרא באנגלית, follow the dots. לעשות הקשר בין כל העניינים פה, אבל זה, כמו שאמרתי, זה ממש עניין של פשוטו של מקרא, ופשוטו של מקרא להבין מה זה תרועה, זה שופר. מה זה שופר, זה קשור למתן תורה. אז מה זה אם ככה יום הכיפורים, יום שאנחנו מקבלים את הכפרה שלא קיבלנו את התורה כמו שצריך, שפחדנו באותו זמן, שאנחנו לא רצינו לשמוע מה שקודש ברוך הוא אומר, ששלחנו את משה לעלות להר, כי שמשה עלה להר אז פחדנו עוד פעם שלא חזר מן ההר, אז אותו פחד שהיה לנו זה גרם בסופו של דבר לחטא העגל, ובגלל זה אנחנו צריכים לקבל את התורה עוד פעם בצורה מושלמת, וזה עניין של יום הכיפורים. ואגב, לדעתי, זה הסיבה של שמחת תורה, זה תמיד מיד אחרי יום הכיפורים, בגלל המנהג של שמחת תורה התחילה, בגלל שנו, זה באמת היה קבלת התורה. זה עניין של יום הכיפורים לקבל את התורה, אבל עשינו את כל המהלך הזה רק להסתכל על התורה, השופר והיובל, ולהבין הכל קשור עניין הזה של קבלת התורה, וזה באמת מה שמביא לנו לכפרה. ואני מאוד מאוד מקווה שעוד פעם אתם מבינים את מה שאמרתי ברמה של פשוטו של דברים. אבל לגבי התרועה יש עוד עניין. במקור תשע אנחנו רואים שזה עוד פעם חוזר על עניין הזה של מה זה ראש השנה, ולא מגלה לנו כל כך הרבה, אפילו פחות. ובחודש השביעי, באחד החודש, מהקודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. מה זה יום הזה? זה תרועה. ועוד פעם הייתי אומר, יום של התעוררות. יום שצריכים לקום, יום שצריכים אסור לנו לישון, יום שצריכים להבין את האשליות שאנחנו לצערנו חיים. אבל יש עוד מקום לא צפוי, ואחת הסיבות שאני אזכיר את זה, שיש לנו פסוקים של מלכיות, פסוקים של זרחנות, פסוקים של שופרות, ואני מקווה שהפסוק הזה אנחנו מכירים. נתחיל במקור 10, דווקא מהפסוק, פסוק א', לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו אמו ותרועת מלך בו. אז עכשיו, מה באמת הפשט במילה תרועת מלך בו? אז אנחנו קוראים את זה בפסוקים של שופרות, אז כנראה תרועת מלך בו זה... אנחנו קוראים את זה בשופרות, אנחנו קוראים את זה בפסוקים של מלכיות. אז פה יש לנו גם כן מלכיות וגם כן יש לנו שופרות. אבל מה זה תרועת מלך בו? אז זה תרועה, זה צריך להיות עניין של שופר. אבל תסתכלו ברשי. ותרועת מלך בו, לשון חיבה, וראות. חיבה וראות. תרועה, רשי אומר שזה עניין של ראות. כמו ראית דוד, אוהב דוד. וכן תרגם אינקונקלוס ושכינת מלכון ביניהון. אני רוצה ללך אחורה קצת, רק להזכיר לנו את המשפט שלא הבנו בכלל אצל הרמב"ן. הרמב"ן אמר לנו שיש הבדל בין יום הכיפורים לראש השנה. ראש השנה יום דין ברחמים, ויום הכיפורים יום רחמים בדין. אז מה זה רחמים? רחמים כשיש באמת אהבה, כשיש הרגשה של חברות, של ראות. יום דין, זאת אומרת ראש השנה, זה יום של דין. אבל בכל זאת, הסוד של ראש השנה, שאיזשהו דרך להפוך את הדין לרחמים, זה באמת העבודה של ראש השנה, להפוך את הדין ברחמים. אבל מה בלעם הרשע ראה? מה היה הנבואה שלו באותו זמן? הוא ראה משהו. הוא אמר, ותרועת מלך בו. ומה אנחנו מבינים אחרי, עוד פעם קוראים רשי? זה תרועת מלך בו, למרות שזה מלך, זה מלך מלכי המלוכים. לשון חיבה וראות. ושכינת מלכון ביניהון. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא כביכול, אני לא יודע איך אפילו להגיד את זה, להגדיר את זה, כביכול, הקדוש ברוך הוא, לא רק עניין שהוא שכן טוב, זה עניין של השכינה בא אצלנו, בגלל שיש פה איזשהו קשר שזה לא מובן מאליו, יש איזשהו אהבה שלא מובן מאליו, שזה מה שבלעם רואה, זה לא כמו שהוא חשב, שהקדוש ברוך הוא ממש אוהב אותנו, אבל שוב אני אומר, זה אחד הסודות של עניין של ראש השנה, ואני אנסה להסביר. כשאנחנו עוד פעם חוזרים על אותו ביטוי של הרמב"ן, שעניין של ראש השנה זה יום דין ברחמים, אז להבין את זה, בואו נלמד עוד מושג. אחד הפסוקים שאנחנו קוראים מיד לפני קריאת התורה, זה מקור 12, פסוק מתהילים, עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר. אז הדבר היחיד שאני רוצה שתשימו לב פה, זה עניין של הפיכות מידת הדין, אלוקים זה מידת הדין, השם זה מידת רחמים י' כ' ו' כ'. עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר. כשאנחנו משתמשים בהתרועה, אנחנו הופכים את מידת הדין למידת רחמים. זה רחמים בדין. איך עושים את זה? בקול שופר. למה בקול שופר? קול שופר זה עניין של קבלת התורה. מה קורה בקול שופר? הכל חוזר כמו שצריך להיות. איך זה צריך להיות? שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מלך הכל הארץ. עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר. עוד פעם, השם אלוקים זה מידת הדין, השם י' כ' ו' כי זה עניין של רחמים. אם לא זורחים את זה, זה ממש ברשי בפסוק הראשון בתורה. בראשית ברא אלוקים זה מידת הדין, את השמיים ואת הארץ. רשי ברא אלוקים ולא נאמר ברא השם. שבתחילה עלה במחשבה לבראותו במידת הדין, זה אלוקים מידת הדין, וראה שאין עולם מתקיים, הקדים מידת רחמים למידת הדין, והיינו דכתיב בהמשך, ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. אז עניין הזה של ראש השנה, זה להפוך את הדין ברחמים. מסתכלים בגמרא, הגמרא באמת חוזר על הרבה מנדבים שכבר אמרתי, אבל אני בכל זאת צריך להסביר קצת. זה גמרא בראשונה דף ת' ז'. ואומר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי מלכיות זכרונות ושופרות. עכשיו גם מצאנו את המלכיות. מלכיות כדי שתמליכונו עליכם. זכרונות כדי שתבוא זכרוניהם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. אמר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפני בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. אז עכשיו נכנסנו לעוד עניין, עניין של עקדה, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני. אז לפי מה שהבנו עכשיו, עניין של עקדה, זה שכאילו זה כבר אצלנו יש עקדה. אבל תשימו לב לדבר מעניין בעקדה. במקור 16, ויחד רמאלה ואלוקים. אז תשימו לב, איך זה מתחיל, זה מידת הדין. ואלוקים ניסה את אברהם. הוא אומר, הנה, אחרי זה, בעצם, הסיפור, מה כתוב? ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים. זאת אומרת שעצם הנכונות של אברהם אבינו לעשות את העקידה, זה הפך את הדין לרחמים, זה רחמים בדין. ועכשיו יש משהו אחר. אז עכשיו לא צריכים להקריב את יצחק. עכשיו אפילו נגיד, אני לא יודע אם המשפט הזה נכון, אפילו נגיד שיצחק היה חייב למות באיזושהי סיבה, אבל תסתכלו, זה הכוח של ראש השנה. בראש השנה אפשר להפוך את הדין לרחמים. את השם השם בהתחלה, הנרטיב של העקדה, אלוקים ניסה את אברהם, מידת הדין. ואחרי שהוא עלה אותו על המזבח, אז מה קרה? הפך את מידת הדין לרחמים, וזה באמת העניין של העקדה, ולמה קוראים לעקדה. אבל אני רוצה להתייחס לעוד עניין, זה תוספת לשנה. השנה, אנחנו לא תוקעים בשופר. כל מה שדיברתי על שופר לא יעזור לנו ביום ראשון של ראש השנה, בגלל שלא משתמשים בשופר. אז איך אפשר להבין את זה? ויותר מזה, אולי נשאל את השאלה בצורה יותר קשה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו לתקוע בשופר, יום זיכרון, יום זיכרון תרועה. יום תרועה. מה זה תרועה? אנחנו מבינים, זה שופר. אז חייבים להשתמש בתו. והחכמים קמים ואומרים, לא, 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 לא. אל תשתמשו בשופר. למה בשבת? אולי מישהו יעבור 400 פרשות הרבים. אולי זה ישבור מי שתקן את זה. אבל סליחה. דברי הרב ודברי התלמוד, למי מקשיבים? קודש ברוך הוא אומר, כן. אז בסדר, חכמים אמרו לא. אז למה בכלל להקשיב לחכמים? אז נכון, אתם יכולים להגיד לי, אבל בכל זאת, החכמים, מה אכפת להם את הקדושת של השבת, את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, מישהו רוצה להסביר לי טכנית, זה שבע אל תעשה, אז בסדר, לא עשיתם שום דבר, אז בסדר. אבל תשימו לב לדבר עצום. גם בהטקסט, הנרטיב של העקידה, יש לנו בדיוק אותו דבר. אלוקים אמר לאברהם, ויחד רמי אלה, ואלוקים ניסה את אברהם, ויום אל אברהם ויום אינני, ויום אל כך נד בנך יחידך שאהבתי יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ולהיו שם לעולה, לאחד הרים אשר אמר לך. מי אמר לעשות את זה? אלוקים אמר לו. ואז מה קורה בפסוק י' א', ויקרא אליו מלאך השם. מה זה מלאך? דברי הרב ודברי התלמיד, צריכים להקשיב לקדוש ברוך הוא, לא להקשיב למלאך. אבל כל העניין של, שוב אני אומר, זה מהותי. כל העניין של העקידה, של קדוש ברוך הוא, סליחה, של אברהם לא הגריב את יצחק, זה בגלל שמלאך בא ואומר, ככה הרצון של השם. מלאך אמר את זה, לא השם אמר את זה. ומה קורה בדיוק אחרי זה? הוא מסתכל ומה הוא רואה? הוא אומר את האייל שלנו. והשופר שהיה שם תקוע שם, והוא לוקח את האייל. זאת אומרת שעניין הזה, שמי שחייב למות, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של בן אדם, בכל זאת לא ימנע את עצמו מן הרחמים, אפשר לצאת מזה, ואפשר באמת לצאת מזה ולחיות, לומדים את זה מהעקדה, ועוד פעם אני אומר, בגלל העקידה זה גם כן מעשה שלא נעשה. זה מעשה שלא נעשה בגלל מלאך שמר לא לעשות את זה. אז אצלנו השנה שלא תוקעים בשופר, בגלל שרבנים אמרו לא לעשות את זה, אז אנחנו צריכים להבין זה לא כל כך רחוק מהעקידה בעצמה, ועצם העובדה שאנחנו לא, זה באמת הלשון של המשך חוכמה, כדאי להסתכל, שעצם עובדה שאנחנו לא תוקעים בשופר השנה, זה כמו עקדה. אנחנו מקריבים את השופר שכל כך חשוב לנו, ואנחנו יודעים, הכלי הזה יכול לתעורר את עם ישראל, לעשות תשובה, יראו תשובה, שכל אחד, וזה הסוד, השופר פה, ואנחנו מקריבים את זה, עושים עקדה על השופר, בגלל שלא משתמשים בזה, זה נחשב כעקידה בעצמה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם מקבל את זה. אז בואו, יש לנו עוד כמה דקות, אז בואו נראה כמה אפשר להוסיף למלאך ולרעיון. אני רוצה להצביע גם כן מעניין הלשון של היראים, זה אחד הראשונים עם בעלי התוספות, כשהוא אומר מצווה לתקוע בשופר, הוא אומר כדי, במקור 18 בסוף, כדי שיזכור לנו הקדוש ברוך הוא, עקידה של יצחק, שניתן תמורו אייל. זאת אומרת שיש עניין של תמורה, אפשר להפוך את זה, לקחת את זה במקום זה, אבל בעצם לא הייתי צריך ללכת רחוק ליראים, בגלל שזה מה שרשי אמר ממש על הפסוק בהתחלה, לגבי הפסוקים, רשי אמר את זה כבר במקור 2, שקרב תחתיו אייל. שקודש ברוך הוא מקבל את זה במקום זה, זה הרחמים בדין. אפילו יש החלטה, פסק דין, נקבל את יצחק, אבל קודש ברוך הוא קיבל את האל במקום. אז עכשיו אנחנו ראינו שעניין הזה של הרחמים בדין, זה להפוך את האלוקים בתורה, ממש זה צריך להיות הכוונה. לפני התקיעת שופר, קוראים את הפסוק הזה, עלה אלוקים בתורה, הכוונה שלי כשאני אומר את המשפט הזה, כשיש מידת הדין וקדוש ברוך הוא עומד על כיסא הדין, השם בקול שופר. בכל זאת אפשר להפוך את הדין לרחמים עם הקול השופר, וקול השופר באמת עושה משהו. מה זה עושה בעצם? הקול השופר זה ממליך את הקדוש ברוך הוא כמלך על כל הארץ. גם כן יש עוד עניין שראוי לשים לב, ואפשר להסתכל על זה מי הראשון שאמר את זה. כן. אומרים את זה בשם הגר"א, אבל, וזה אגרה במקור 25, אז גם כן הרעיון נמצא באבן עזר 24. בפסוק, סליחה, במקור 22, גם כן מתהילים, כי להשם המלוכה הוא מושל בגויים. עוד פעם, זה מידת הרחמים, י' כ' ו' כ', הקדוש ברוך הוא המלך שלנו. הוא מושל בגויים. ומה הבדל בין הלשון של מלך ומושל? אז בסיפור של יוסף ואחיו, ויאמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, ומשול תמשול בנו. אז אבן עזרא אומר, משול תמשול אנחנו נשים המלך, או אתה תמשול בנו בחזקה, מלך ממליכים אותו. מושל, הוא לוקח את זה בכוח. וככה הגר"א באמת אומר במקור 25, על הפסוק כי לשם המלוכה, שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אז כביכול, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו. כביכול, כשהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, ואגב, לפני הבריאה לא היה שום דבר ביקום, לא היה שום יקום, לא היה שום דבר. אולי זו הסיבה שעל ראש השנה אין כל כך הרבה תיאור בפסוקים. זה מתייחס לרגע הזה שיש מעין. אני לא יכול לדבר על העין, רק על היש הזה. אם לא הבנתם את זה, אולי נגיד עוד דבר על בריאת העולם. כשקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מה כתוב שם? ויפח בפיו נשמת חיים. אז אפשר אחרי זה להסתכל במקור 26, 7, 8, 9, אולי יותר מזה. לדעתי, הראשון שאני מצאתי, שאומר את זה, זה 26, היה דבש, שזה רב יונתן אייבשיץ, שזה המצווה היחידה שאנחנו עושים, ויפח בפיו נשמת חיים, זה נפיחה, זה שופר. לקח על ידי נפיחת הלב בשופר, שמורה על ויפח בפיו נשמת חיים. אותו שנייה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ונתן לו את הנשמה, אז עכשיו האדם יכול להמליך לקדוש ברוך הוא, אז כביכול הקדוש ברוך הוא צריך אותנו להמליך אותו. שוב אני אומר כביכול, אבל פחד יצחק ב-27, שפת אמת וכמה מקומות, השם ישמואל, כל אחד בסגנון שלו אומר את אותו רעיון. אבל אני רוצה להגיע לקראת הסוף, בגלל שיש עוד פסוקים שלדעתי מאוד מאוד חשובים לרעיון של ראש השנה, ללא רק התשובה לכל העבודה. וזה הפסוקים בנחמיה. ויספו כל העם כי איש אחד על רחוב אשר לפני שער המים, ומיו לעזרא סופר להביא את ספר תורה, את משה שציווה השם את ישראל. ויביא עזרא כהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה, וכל מבין לשמור ביום אחד לחודש השביעי. אז עכשיו אנחנו רואים שמשהו מתרחש פה, בספר נחמיה, שלוחו את הספר תורה, והם עכשיו מכינים לקרוא בתורה, ואיזה יום זה, מה התאריך? זה ראש השנה, יום אחד לחודש השביעי. וכתוב שהיה קצת בלגן פה, ומה היה בלגן? פסוק ת' ביום נחמיה, הם קראו את הספר, פסוק ח', ומה כתוב פה? היום קודש הוא לשם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם, כי שמעם את דברי התורה. עכשיו שהבינו איזה ראש השנה, איזה קריאה היה פה, היה קריאה של ראש השנה. עכשיו שמבינים את ראש השנה, התחילו לבכות. ויאמר להם, לכו, אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלוחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו. ואל תעצבו, חדוות השם היא מעוצכם. אז כתוב בהמשך, ויוכלו כל העם לאכול ולשתות ולשלוח מנות, לעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. אז קודם כל, שי לחג מן התורה מניין. מאיפה אנחנו רואים שבראש השנה, בכל זאת שלוחים, בסדר, לא מן התורה, אבל מן הנביאים, מספר נחמיה. פה אנחנו רואים דבר ששוב אני חושב, רוב האנשים אם שולחים, באיזה חג כתוב משלוח מנות איש לרעהו, אז כל אחד היה אומר לנו, זה פורים. אז אנחנו עכשיו מוצאים שגם כן בראש השנה, יש עניין הזה לשלוח מנות. גם כן, למרות שאולי, אולי, הרגשה הרוחנית שלנו, זה ראש השנה. צריכים לצום, צריכים לבכות, צריכים לעשות איזשהו מעשה, והתור מביא ירושלמי שאומר שעם ישראל לא כמו בן אדם יודע שיש לו דין, היה מפחד, אבל פה אני לא בונה את זה על מאמר חזל, אני בונה מה שאני אומר ממש על הפסוקים, שהם התחילו לבכות ולהתאבל בגלל שזה ראש השנה, ואוי, זה יום ונורא, בן אדם חושב מה עשית כל השנה, איך אני אעמוד בדין, ולא, לא, לא, לא. תאכלו ותשתו, וגם כן הנקודה הזה של המשלוח מנות, ועל זה אני רוצה לפרש. יש מדרש, אני חושב המדרש מאוד ידוע, שכתוב שהקדוש ברוך הוא יעץ עם המלאכים, זה בא לפרש את עניין נעשה אדם בצלמנו. אז הוא הולך להתייעץ עם מלאכים, לברות את האדם או לא לברות את האדם, ושוב, צריכים להבין שהמדרש הזה ממש קשור לראש השנה, לברות או לא לברות. אז המדרש כתוב ככה, זה מקור 34, אמר רב סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את האדם הראשון, נעשו מלכי שרת, קיטים קיטים וחברות חברות, מהם הם אל יברא, ומהם הם יברא, הדדכתיב, חסד והם נבקשו, צדק ושלום נשקו. חסד אמר יברא, שהוא גומל חסדים. ואמת אמר, אל יברא שכולו שקרים, ויש המשך של המדרש. מה כתוב פה? שהקדוש ברוך הוא לקח את האמת, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליחו לארץ. הדודכתיב ותשלח אמת ארצה. אז הוא לקח את אמת וזרק את זה, ואני חושב שזה מאוד מאוד קרוב למה שמשה עשה. במקור 30, אני אסביר את, נחזור לחסד בעוד שנייה. במקור 35 זה סיום התורה, ולא קם נביאות בישראל כמשה. שידעו השם פנים על פנים, זה גדלות. הקדוש ברוך הוא ממש דיבר פנים על פנים, לכל האותות ומופתים, אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו. אז בסדר, גם מה שמשה עשה את כל המופתים האלה, ולכל היד החזקה, לכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז מה הגדלות של משה? אז מסתכלים ברש"י, לכל היד החזקה, שקיבל אותו רבי, לכל בידיו, ולכל מורה הגדול, ניסים וגברות שמדבר הגדול ונורא, לעיני כל ישראל, זה סיום של התורה. שנסו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם שנאמה ואשברים לעיניכם. והסמיקה והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו שנאמה ששיברת יאשר כוח ששיברת. זה מאוד מאוד קשה לנו להבין. זה סיום של התורה. שמשה, מה הגדלות של משה ששבר את הלוחות? השבירת הלוחות האלה הציל את עם ישראל. אבל אני חושב, המדרש הזה שאמר שחסד אמר יברא, ואמת אמר אל יברא, מה בעצם משה עשה? הוא עשה אותו דבר שהקדוש ברוך הוא עשה, כבני לברות האדם. מה בעצם אמת אמר? אדם מלא שקרים, לא כדאי להביא את האדם לעולם הזה, הוא מלא שקרים. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא לקח את אמת והשליח את זה ארצה. אחרי הרבה הרבה שנים, עם ישראל קיבלו את התורה, ועם ישראל חטו עוד פעם דווקא עם חטא העגל. ומה משה עשה כשהוא ירד מההר? הוא לקח את התורה, שזה אמת, שזה הלוחות, וזרק את זה על הרצפה, כאילו להגיד לקדוש ברוך הוא, מה רצית? אתה ידעת שעם ישראל, לא, או בני אנוש, לא יכולים לחיות בגלל שאנחנו מלא, אנחנו מלא, ממש מלא, שקרים. ואתה זרקת את האמת כדי להביא את האדם לעולם, אני זרקתי את הלוחות כדי להמשיך את האדם בעולם. אבל בואו נחזור לעניין של חסד. חסד אמר יברא. לדעתי זה הפשט והפסוקים פה בנחמיה. יכול להיות שבמשך השנה עשיתי כל כך הרבה שטויות, איך אני יכול להצדיק את הקיום שלי בעולם? אז מה כתוב בספר נחמיה? תעשה חסד. תעזור לזולת. תשלח מנות למי שאין לו. העניין הזה זה לא סתם מעשה טוב, אבל זה מעשה טוב. זה לא סתם עניין בסרט ימי תשובה, אולי זה יכריע את הכף. זה יותר מזה. לפי המדרש, זה באמת הנקודה שהקדוש ברוך הוא הסתכל עלינו. נכון, אנחנו עושים שטויות, אנחנו מלא שקרים, אנחנו מלא עבירות, אבל אנחנו מסוגלים לעזור אחד לשני. ובגלל החסד הזה, זה צדיק את כל הבריאה, ואני חושב שזה הפשט שם והפסוקים בנחמיה. יש אולי עוד מקור אחד שאני אביא, שזה מקור מעניין, ספר שכל טוב, שזה מרבי יעקב אבו חצירה, שזה הסבא של הבבא סאלי. אני, שוב, מי שיש מקורות אפשר להסתכל אחרי זה, ואני אגיד לכם מה הוא אומר. אנחנו צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא כמלך כל הארץ. מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא? אז אפשר להיות רק בפה. נו, הקדוש ברוך הוא אתה מלך כל הארץ. אז מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד? תודה רבה. אפשר להיות עם השופר, אנחנו ממליכים עם השופר. אז מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לנו? נו, ממש תודה. אבל מה זה ממש להמליך את הקדוש ברוך הוא? והלכת מדרכיו. הקדוש ברוך הוא מלא חסד ורחמים ודואג לו לכל מה שהוא ברא. אז זה חוזר לאותו מקום. אנחנו צריכים להיות אנשים עם חסד, ואנחנו צריכים להיות אנשים עם הרבה הרבה אכפתיות. אני לא באתי לפתור את עצמנו מכל דברים אחרים, מלימוד תורה, מעולם של מצוות, עניין של תשובה, אבל עניין של ראש השנה, זה התעוררות, זה לפתוח את עיניים, זה להבין שבטעות אני לא מתקרב לבוסטון, אני חוזר לניו יורק, אני ברחוב, אני נוסע נגד באמת הכיוון שרציתי להגיע, שאני צריך להתעורר, להגיד, לראות שאני חי במקום של אשליה. זה עניין של ראש השנה. זה יום דין. זה יום של דין. אבל זה יום שאני צריך להתעורר. וכשאני מתעורר, אז אני צריך להבין כמה שקר יש בעולם, כמה אשליות, וכמה השקר הזה אהבתי. אז בסדר, עשינו טעות. באמת, אמת אמר, אל תברא. בסדר, אהבתי את השקר. ואמת מאוד כועס. אבל יש לנו צד אחד, דבר אחד, או צד שלנו, וזה ההתעוררות מצד אחד, והמעשה חסד בצד שני. אז אנחנו בעזרת השם נקשיב לכל השופר, ונמליך את הקדוש ברוך הוא למלך כל הארץ, ואנחנו נתעוררים, ואנחנו נראה שיש הרבה הרבה דברים שאפשר לתקן. עניין של ראש השנה, כל מהותו זה עניין של תיקון, בגלל שזה קשור ליובל. יובל זה יום של תיקון, זה המהות של השופר, שיש מקום לתקן ואפשר לתקן, אפשר לתקן את הכל. לא צריכים לעשות את הכל בראש השנה, זה להתחיל ללכת לכיוון מסוימת. עד יום הכיפורים, עד שעת נעילה, נגיע למקום הזה בעזרת השם. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא, ייתן לנו הרבה הרבה חן, הרבה חסד, הרבה רחם עם השנה, שלנו שנה טובה לכל עם ישראל, שנה של בריאות, שנה של עושר, שנה שכל אחד שמחפשת את השידוך שלה, גם כן נמצא את השידוך, וכל האנשים שרוצים להביא ילד לעולם, שתהיה שנה שהקדוש ברוך הוא נותן הרבה הרבה מתנות בחינם, ויהיה לנו שנה של חסד ורחמים. שנה טובה.
שנה טובה, תודה רבה.
שנה טובה, תודה.
שלום, הרב.
שנה טובה, תודה רבה. אמן.
תודה רבה רבה. גם על השיעור וגם על הברכות. שנה טובה ומתוקה.
יש שאלות או אין שאלות?
הרבה ממש מעניין, תודה רבה.
בבקשה.